Köszönöm. אנחנו היינו ברמח"ל, אתם זוכרות? שרק הספקנו לספר עליו, לא הספקנו לקרוא מה ההסבר שלו לטעם הבריאה. היו לנו קצת הקדמות לספר דעת תבונות. אמרנו שזה ספר שעוסק בבירור האמונה, לא רק האמונה במציאותו של השם, אלא אפשר לומר בנוכחותו המוחלטת בכל דבר במציאות. שהשאלה שבדרך כלל עולה סביב זה, אם הוא נוכח בתוך כל דבר במציאות, אז איך יש רע? איך יש רע בעולם ואיך יש רע שמתפשט, אנשים שעושים רע מצליחים, איך יש את האופציה לעשות רע? אם הוא שולט בהכל. וכמו שמקדים הרמח"ל בספר דעת תבונות, השאלה של מציאות השם ואחדותו, זה שאלה שהראשונים כבר עסקו בה וכבר השתכנענו. אבל השאלה של הנוכחות המוחלטת שלו היא דורשת שאנחנו נבין איך יש שליטה אחרת בעולם שהיא לא שליטתו שלא יתברך. וזה בעיקר ניכר בדברים שהם הפוכים מההתגלות האלוקית שזה הטוב, בדברים שאוחזים ברע. ולכן כחלק מהבירור המעמיק הזה הרמח"ל נכנס בעומק הספר בצורה מאוד מאוד עמוקה לשאלת צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. שאלה שזה אחד הספרים, אני זוכר קצת אמרנו ש יש שני ספרים ביהדות שכמעט הוקדשו לסוגיה הזאת של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. האחד זה הרמח"ל שכתב את ספר דעת תבונות, והשני הוא קצת יותר קשה להבנה, אבל תדעו שהוא עסק בסוגיה הזאת הרבה, זה הלשם, רבו של הרב קוק בקבלה. עסק הרבה מאוד בסוגיית שאלת הרע בעולם. אז אנחנו עכשיו לא עוסקים בסוגיה הזאת, אבל מה שנלמד עכשיו קשור לזה. ושוב אני מזכיר, הספר בנוי בצורה של דיאלוג בין השכל לנשמה. השכל הוא, אפשר להגיד, המורה, והנשמה היא התלמידה. היא שואלת אותו שאלות והשכל עונה. אמר השכל, יש לכם? בספר, בעמוד, איזה עמוד זה?
בעמוד השני.
עמוד השני.
השכל זה המורה?
השכל הוא המורה. הנשמה מתייעצת עם השכל, לשאול אותו שאלות והוא עונה. אמר השכל, אך מה שצריך לברר ראשונה, יודעת בתחילת הספר, אחרי שהוא מסביר לה מה, איזה בירורים אמוניים צריך להתחיל איתם, אז היא שואלת אותו, אוקיי, אז בוא נתחיל עם הבירורים. אז הוא אומר ככה, אמר השכל, אך מה שצריך לברר ראשונה, הוא עניין מציאות האדם, והעבודה מוטלת עליו לדעת מהו התכלית הנרצה בכל זאת. זאת אומרת, הדבר הראשון שצריך להתחיל לברר, שהוא הבסיס כדי להבין אחר כך למה יש רע בעולם, למה יש חסרונות בעולם, למה ניתנה להם שליטה. לפני הכל, מה התכלית של כל הסיפור הזה? כזו שהוא ברא עולם. יש לו מבין את ההנהגה שלו בתוך המציאות, שהרמח"ל עשה כמון בהנהגה האלוקית ובסודות ההנהגה האלוקית, וכך כמעט את כל לימוד הקבלה והסביר אותו על הציר הזה של ההנהגה האלוקית את העולם. איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו? מה החוקיות? יש חוקיות שאיתה הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. מה היא? מה הסודות שלה? אני אוכל להסביר את הכל על פי סודות התורה. אז הוא כותב כך.
הרב, אתה יכול לא לדעת מה הדבר הזה שאני שואל
כאילו מבחינת שברר? הנה הוא אומר, אך מה שצריך לברר ראשונה, יש לך את ה... הוא עניין מציאות האדם והעבודה המוטלת עליו. גם להבין את האדם וגם את העבודה המוטלת עליו בשניהם, מהו התכלית הנרצה בכל זאת? מה הסיפור, מה הטעם של כל הסיפור הזה? אחרי זה נבין ככה, אחרי שנבין מה התכלית של הכל, אז נבין מה מקומו של האדם, מה העניין שלו, ממנה נבין גם מה התפקיד של האדם במציאות, מה העבודה המוטלת עליו, ואז גם מה מה השכר שלו, מה הוא ישיג על ידי כל זה. אבל התכלית היא השאלה הראשונה. אמרה הנשמה, זה ודאי עניין שמבקש שיהיו הרבה להבינו על בוריו בכל חלקיו, אתה צודק, זה דבר דורש הרבה מאוד הענקה. אמר השכל, שתראו משפט, תהיו מוכנות להפגזה של הרמח"ל, משפט אחד עם הרבה מאוד ידע. הצלחתם ככה להתאפס? כי אנחנו הולכים עכשיו להיכנס לדברים העמוקים. אמר השכל, היסוד הראשון שעליו עומד כל הבניין הוא שרצה הרצון העליון שיהיה האדם משלים את עצמו ואת כל הנברא בשבילו, וזה עצמו יהיה זכותו וזכרו. זכותו לפי שנמצא שהוא מתעסק ויגיע להשיג השלמות הזה. כשישיגהו יהיה נהנה רק מיגיע כפיו וחלקו מכל עמלו. זכרו שהרי סוף סוף הוא יהיה מושלם ויהיה מתענג בטובה לנצח נצחים. אמרה הנשמה, רק נקרא עוד סעיף אחד, אמרה הנשמה, זה יסוד שכולל פינות רבות. ועניינים המתנת לשמוע מה תבנה על היסוד הזה, שאז אבחין למפרע מה נכלל ביסוד הזה. כלומר, מה שאומר השכל, נותן לה איזו תשובה שהיא כוללת הרבה חלקים. אז אומרת לו הנשמה, וואו, זה כולל הרבה פינות. פינות זה עמודים, זה כולל יסודות גדולים, מה שאתה אומר. כמו הפינה של הבית, שהיא הרבה מאוד מהמשקל של הבית נשען עליה. אז זה פינה שהיא, זה יסוד שכולל פינות רבות, יש בו הרבה מאוד עמודים חשובים. ועניינים ממתנת לשמוע מה תבנה על היסוד הזה. כלומר, מה אתה, איך אתה הולך לפתח את זה? שעד הבחין למפרע, מה נכלל במשפט הזה שאתה אומרת? בינתיים אז נסביר את המשפט הזה רק ברמה פשוטה. לא נוכל למצוא כל מה שכתוב בו, כי הוא משפט שכולל הרבה מאוד רעיונות שבהמשך כבר נוכל לפתח. אבל מה שהוא אומר לה, היסוד הראשון שעליו עומד כל הבניין, שרצה הרצון העליון, אני חזרתי לסעיף י' ד', שיהיה האדם משלים את עצמו ואת כל הנברא בשבילו, וזה עצמו יהיה זכותו וזכרו. התפקיד של האדם בעולם שהוא יהיה משלים. משלים זה מתקן, מביא את המציאות לשלמות. גם את עצמו ואת כל הנברא בשבילו. האדם תכליתו להשתלם, להיות שלם יותר, שלם בעצמו ושלם בכל העולם שמסביבו. וזה עצמו יהיה זכותו ושכרו. זה שהוא יעשה את זה, זה יהיה זכות ושכר. עכשיו הוא הולך להסביר את שני המושגים האלה, שהוא אמר זכות ושכר. מי שזה קצת מאורפל לה זה טבעי, אנחנו עוד לא מסבירים את כל מה שהוא אומר, רק את המבנה. הוא אומר, המטרה זה שהאדם ישלים את עצמו ואת כל הנברא בשבילו, כלומר את עצמו ואת כל העולם שנברא בשביל האדם, וזה שהוא ישלים את כל העולם, זה יהיה הזכות והשכר. מה זה אומר שזה יהיה הזכות? זכותו לפי שנמצא שהוא מתעסק ויגיע להשיג השלמות הזה. וכשישיגהו, יהיה נהנה רק מיגיע כפיו, וחלקו מכל עמלו. זכות זה אומר שאתה מקבל את זה לא בחסד. את אותה מתנה שתקבל, שאתה עובד בשבילה, אתה תקבל לא כלחם חינם, מתנת חינם, אתה תקבל את זה בזכות. כלומר, כשהאדם אומרים לו, תשלים את עצמך, תביא את עצמך לשלמות, יש בזה גם את השכר, את התועלת. התועלת שאתה תהיה שלם. אבל את התועלת הזאת אתה מקבל מתוך זה שזה זכות, זכותך. ואתה זכאי לזה. אתה קנית את זה בעמלך. עוד רגע נסביר את זה יותר טוב. והדבר השני, שזה יהיה שכרו. שכרו זה אומר שהרי סוף סוף הוא יהיה מושלם ויהיה מתענג בטובה לנצח נצחים. טוב, בוא נסביר קצת בכללי, עוד לא נרד לפרטים. אבל מה הרמח"ל אמר פה? אוקיי, יש פה הרבה שאלות. הרבה שאלות טובות. אז רק נתאר את זה, נצייר את זה שקצת לעזור לנו.
כי הזכות אני מבינה, כי אינו, הזכות גם במהלך השלבים מבינים מזה. אבל שכר זה נשמע בשכר.
שכר זה תוצאה?
שכר זה תוצאה. אז הנה, בדיוק, בואו נסרטט את זה על הלוח. יפה, פרצופים ראית שלא כולם קלטו.
איפה שהטושים?
איפה שאני מחוק?
כן, כן.
אמרה מיכל זו שהרגע לפני כל השכר והזכות.
כן.
כאילו,
הנחת המוצא היא שהעולם נברא לא מתוקן, שיש חסרונות בעולם. משאלה? לא נברא לא מתוקן. למה לא מתוקן? כי אחרת לא היה לנו מה לעשות פה. לא היה לנו מה... לא היה עבודת השם. מה זה? אבל כבר בגן עדן, את רואה שהאדם הראשון הונח בגן עדן לעובדה ולשומרה. כלומר, יש פה איזה משהו שאדם צריך לעשות. אפשר להגיד ששם זה לא היה חסרונות, זה היה לתחזק איזה מציאות. אפשר להגיד ככה. אבל האדם נברא לעשות איזה משהו, אחרת אין תכלית בעולם, אם העולם היה נברא מושלם. גם בהגדרה של בעל התניא שראינו אותה בהתחלה, שהעולם נברא כדי שאדם יגלה פה את השם, משכין שכינה בתחתונים. משמע, אין שכינה בתחתונים. משמע, יש פה איזשהו חיסרון מסוים. לפי כל ההסברים שראינו ושנראה, הנחת המוצא היא שיש במציאות חיסרון. בסדר? השאלה היא עד כמה עולים עם החיסרון הזה למעלה, שאולי אפילו, טוב, כשנגיע לרפוק, נאמר שאפילו הקדוש ברוך הוא כביכול מגלה את עצמו באופן חסר. אבל בואו נחכה עם זה.
וגם
כשבית המקדש יהיה קיים, יהיה את החוסר. נדבר הרבה,
אנחנו נדבר הרבה על החיסרון.
זה כן יש, חוץ של שרתם שעברו לא היה. מה זה, עוד חוברות?
כן.
אז תעשי גם לי אחד. תראה, כי לא דביתי את המחשב, כי ידעתי ש...
אתה רוצה עוד
אין? לא, הוא עובד, כל עוד הוא עובד. יש לו לרוב את העניין. טוב, אז רק אני אתאר את זה, יש לנו, אנחנו תמיד, בכל דבר בחיים יש לנו, איזו סיבה. יש לנו סיבה ותוצאה, נכון? יש לו דבר בחיר. המחל פה אומר, אפשר לזרוק את זה מיד, זה לא עובד. אומר המחל, פה הסיבה ותוצאה מתאחדים. האדם משלים את עצמו. מה תכלית העולם? תכלית העולם? השלמת האדם את העולם שנברא בשבילו. בסדר? שנברא בשביל האדם. זה התכלית. אומר המחל, זה בעצמו זה גם נקרא לזה העמל וגם השכר. זה בעצמו. המשפט הזה שאמרנו עכשיו הוא גם הגורם וגם התוצאה. וכל דבר בחיים, נגיד אדם הולך ל... יש לי תלמיד עכשיו, רוצה לעשות ניתוח ליזר בעיניים, הלך לעבוד בבין הזמנים, ב... לא יודע מה, בעבודות גינון, ואחרי זה הוא יקבל כסף ויעשה ניתוח ליזר בעיניים. מה המטרה שלו? לעשות ניתוח ליזר, הגינון לא מעניין אותו בכלל. אבל הוא צריך את הגינון כדי להגיע ל... אין לו אפשרות להגיע למטרה בלי האמצעי. והמחל, פה הוא פשוט מתאחד. אותו משפט שאמרנו, השלמת האדם את עצמו, מה זה? זה האמצעי או המטרה? זה גם האמצעי וגם המטרה. זה גם האמצעי, כי ככה האדם משלים את עצמו. ועכשיו הוא זכאי למטרה. אבל גם זה בעצמו המטרה, שאתה תהיה שלם. הקדוש ברוך הוא ייחד במטרה אחת, גם את אמצעי וגם מטרה. גם את מה שבזכותו אתה תהיה זכאי למטרה, וגם את המטרה בעצמה. למה זה חשוב למחל להגיד את זה שהכל מאוחד בהשלמת האדם את עצמו, זה גם מה שאתה עושה בעולם הזה לצורך העניין, וגם מה שתקבל בעולם הבא. ושניהם אתה עסוק באותו עניין. נדבר על זה בהמשך אולי.
אבל למה
סיבה אמצעי
זה לא
סיבה? סיבה בהקשר שלנו זה הכוונה היא אמצעי, גורם. בסדר?
אז איך זה גורם?
כדי שאת משלימה את עצמך, את עכשיו זכאית לקבל את השכר. ומהו השכר? שתהיי שלמה.
אז זה לא השכר. זה כמו שאני אגיד. כאילו אני עושה משהו בשביל הדבר עצמו, נגיד, אני לומדת בשביל ללמוד, אז השכר שלי הוא שאני לומדת, כאילו.
נכון.
לא שלי יהיה דבר עצמו.
נכון.
אז איך עושים? לא הבנת, זה לא ישב, לא הבנת.
אמרת נכון, זה כמו שאת אומרת, יש דברים בחיים שאנחנו, המטרה שלנו והאמצעי זה אותו דבר. כשאדם עושה כושר הוא כאילו, הוא לא עושה כושר, אז הוא יקבל בסוף בול מאבא ואמא. כסף מהבהמה, הוא לא עושה את זה בשביל מטרה. זה בעצמו המטרה שלו. זה גם השכר שלו. אבל רמח"ל אומר, זה חשוב לי שלא תקבל את זה כמתנה. יכולנו לקבל את התוצאה שאדם יהיה שלם. אבל אז מה היה חסר? שהוא לא קנה את זה. וחשוב לנו שאתה תשלים את עצמך כדי להיות שלם. אבל המטרה היא לא שתשלים את עצמך ואז תקבל מתנה בגן עדן. זה בעצמו גם השכר שלך, שאתה ישלם בזה.
השכר של האדם זה רק השכר שלי. אז אם אני מתבלת ואני משאירה את עצמי ומשאירה את הבריאה ומתפקת בזה הרבה שנים, אז אנחנו לא משלמים שכר בפרט של השכר שלי, זה רק מה שהשתלתי בעצמי.
אוקיי, אז לא בשביל להעמיק. אתה רוצה קצת להעמיק בסוגיה הזאת? סוגיה חשובה.
במסיעת ישרים, הרמח"ל
אומר שאני... תודה. שכוח, בדיוק רציתי להעמיק קצת במסיעת ישרים. אז תתראו במסיעת ישרים. למדתם כבר את פרק א', חובת האדם בעולמו?
לא.
איפה באמצע? זה לא נקרא אמצע. תראו, זה דבר מאוד מאוד חשוב, אחרת קשה להבין את תפיסת העולם של הרמח"ל. בואו נראה עד כמה אתם באמצע. מה תכלית בריאת האדם? מסיעת ישרים פרק א'. תכלית האדם בריאת בעולם זה להתענג על השם, נכון? מה האמצעי להתענג על השם? ודבקות זה התוצאה. מה המטרה? מה האמצעי? קיום המצוות. איפה מתיישמת המטרה של החיים בעולם הזה, הדבקות? איפה זה קורה? בעולם הבא. מה קורה בעולם הזה? עמלים בשביל זה, איך? זה פרוסדור, יפה. העולם הזה זה הפרוסדור, ושם זה התכלית. נכון? אתם רואות את ההבדל בין העולמות?
אבל שהתענג זה גם בעולם הזה.
איפה הוא אמר שמתענגים בעולם הזה?
זה שרה ויש. שהתענג על זה, זה גם החיים עצמם.
בוא נקרא מה כתוב במסיעת ישרים. בסדר, יכול להיות שדברים נאמרים בגלל ההמשך של דברים שלו, אבל מה שכתוב פה עכשיו זה ככה, תראו. נעבור על כל הפרק בזריזות, כדי לתפוס את התמונה, לא על הכל ממש. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. זה קשור מאוד לדברים שלו אצלנו, כי אם אתה מבין את התכלית, אז אתה יודע, יכול לכוון את החיים שלך, הוא פותח תמיד את הספרים שלו, ומה המטרה? הרמח"ל באופן כללי עבד מאוד עם הכללים. מהכללים לפרטים. הוא כותב את זה בתחילת ספר דרך השם, שדרך לימוד נכונה זה להתחיל מהסוגיות הכלליות, ומתוך זה לגזור את הפרטים. לא להתחיל מתוך המבוך של הפרטים, ואתה לא יוצא מזה. תבין את המטרה, ואז עכשיו תגזור. כמי שאנחנו צריכים לצאת מהבית בשבת, לקראת שבת, רוצים לתכנן את יום שישי, אני אומר לאשתי, מתי צריך לצאת? בואו נתכנן את זה מהסוף אחורה. מתי צריך לצאת מהבית? 3:30? אוקיי. 2:30 מכינים תיקים, 1 שוצאים את הבית, לא יודע מה, גוזרים אחורה. כי אם אני אתחיל להגיד, טוב, מה צריך לעשות היום? צריך לעשות זה, 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 זה. בסוף ניכנס תוך שבת, כי תכננתי את זה לא נכון. גוזרים מהסוף, מהתחליף, את הדרכים. זה הדרך הנכונה לתכנן דברים בחיים. גם לתכנן את החיים שלך באופן כללי, תתחיל מהמטרה. אתה צריך להגיע לחיפה באיזה שעה. אוקיי, עכשיו גזור רחור, מתי אתה יוצא מהבית, מתי אתה זוהה, איך אתה נוסע, מאיזה אוטובוס. אותו דבר פה. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים בבתו ובגנתו בכל אשר אומרים כל חייו. והנה, מה שהורנו חכמנו זכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העינוגים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא והכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם, העולם הזה. הוא משמרו זכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם מהל יתברך שמו, ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי האמצעים האלה. והוא שמע שאמרו זיכרונם לברכה, היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אתם רואים פה את הפיצול? עולם הזה זה עולם האמצעים, אמצעי, לא המטרה, עולם האמצעים. העולם הזה זה הפרוסדור, העולם הזה זה עולם העשייה ועולם המצוות. עולם הבא זה עולם התכלית, עולם התענוג, עולם השכר, עולם טרפלין, לא הפרוזדור, פשוט עולמות שונים. המטרה זה שם, האמצעי זה פה. הסיבה, הגורם, העמל זה פה בעולם הזה. אז פה בעולם הזה אין את המפגש עם המטרה שיהיה דבקות. כמו שהמחל כותב פה. זה מאוד ברור פה החלוקה. בסדר עד כאן? מי שחושבת אחרת בפשט של המילים?
אתה יודע, אולי יוצא, אבל הרב יעשתי ואמר
שדווקא
תכלית העולם זה דווקא גם כאן בעולם. זה כאילו המטרה.
בסדר, זה ידע מוקדם מראש. אני חושב ללמוד את הרמח"ל כמו שהוא כתב. כי חשוב עוד רגע, תראו שהוא מעביר אותנו פה מסע. זה מאוד חשוב, המלצה ולימוד ספרי יסוד. ניגש לי לפני כמה זמן איזה בחור מספר של כוזרי של הרב אורי שרקי. ספר מצוין, בירור של הרב ירושלקי. הוא אומר לי, הרב, הספר למלא סתירות. מי קפה לדד ראש? הוא אומר, תראה לי סתירה למשל. הוא מראה לי איזה משפט של כותב הכוזרי, ואיזה משפט של כותב הרב ירושלקי. הוא לא הבחין מה הכוזרי, מה הרב ירושלקי. והוא אומר פה ככה, והוא אומר פה ככה. אמרתי, לא, מה אתה רוצה? על זה נאמר בגמרה, גברה, גברה קרמית, מה אתה מקשה מאדם על אדם? הכוזרי חשב ככה, הרב ירושלקי חשב ככה. מה אתה מקשה? עושה, עכשיו תסביר איך הרב ירושלקי הסביר את הכוזרי. תסביר אותו, עוד רגע תבין. אבל אי אפשר להקשות נגיד מהרב יאיש על מה שעכשיו אנחנו לומדים. אנחנו עכשיו לומדים מסיעת ישרים עצמו. זה חשוב להבחין בכל לימוד. מה כתוב בספר? כי מה קורה לנו הרבה פעמים? אנחנו באים עם ידע מוקדם של כבר על גבי הדברים של הרמח"ל הצטגרו לנו לידיעות של הרב קוק ושל החסידות ועוד הרבה מחכמי ישראל. אנחנו אומרים את הרמח"ל, אנחנו אומרים מה? יכול להיות שהרמח"ל אמר אחרת מהרב קוק, אבל לא למד הרב קוק. אנחנו מסבירים פה את כל מה שאמר הרב קוק, ואנחנו מחמיצים את הרמח"ל. ותראו שהרמח"ל פה עושה, בונה את כל תשתית, כל הספר שלו על הפרק הזה. אם לא רואים את הפרק הזה כמו שהוא, קשה מאוד להבין את המבנה של ספר מסיעת ישרים. פרק מאוד חשוב. ובכוונה אני אתמקד. עכשיו השלב, יש פה תפיסה, יש עולם הזה, יש עולם הבא. זה פרוזדור, זה טרקלין, זה עולם העמל, זה עולם השכר. רואות את ההבדל, זה חשוב מאוד לראות את זה. ממשיכים, הוא אומר עכשיו, כל פעם שהרמח"ל אומר, וכשתסתכל בדבר תראה, או בהמשך הוא יגיד, וכשתעמיק עוד בדבר, ואם תעמיק עוד בעניין תראה, הוא עולה מדרגה. בינתיים הוא מדבר ברמה ראשונה. וכשתסתכל בדבר תראה, אני יודעת מה זה יאריך לנו את הדרך, אני מדלג על כשתסתכל עוד בדבר, ותסתכל בדבר תראה, ודלגו אל ואם תעמיק עוד בעניין תראה. יש לכם? יש פה בינתיים, יש סך הכל בפרק הזה שלוש קומות. קומה ראשונה הוא עושה את קומת ההסברה שראינו עד עכשיו, העולם הזה זה הפרוזדור, העולם הבא זה הטרקלין. אתם חוזרות בספר? שמעתם מה קורה?
כן.
בשלב ראשון הוא הסביר מה המטרה, העולם הבא. מה המטרה? להתענג על השם. מה קורה פה? פה זה קשה יותר, פה זה עולם העמל, פה זה עולם המלחמה. עוד רגע כשהוא יגיד, תסתכל בדבר תראה, הוא מעמיק פה בעוזד עניין, הוא עולה פה מדרגה. אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה קצת יקשה לנו. ופה הוא מדבר בכלל על זה שזה מלחמה, העולם הזה יש בו מאבק גדול מאוד. תאוות החומריות אשר אם ימשך אחריהם הוא מתרחק, הוא הולך מן הטוב האמיתי. ואם הוא ינצח פה את המלחמה בעולם הזה, הוא יגיע אל השכר בעולם הבא. כן, כמו שהוא אומר בסוף הסעיף הזה, הוא אומר ואם יהיה לבן חיל וינצח המלחמה מכל הצדדים הוא יהיה האדם השלם אשר יזכה ידבק בבורו ויצא מן הפרוזדור הזה ויכנס בטרקלין לאור באור החיים. אז העולם הזה זה עולם המלחמה, עולם המאבק, והעולם הבא זה הטרקלין, זה אור החיים, זה הדבקות בהשם. בסדר? עד כאן, יש פה עוד הבדל בהסברה הזאת בין הקודמת, אני לא רוצה להעניק. שלב הבא, ואם תעמיק עוד בעניין תראה. רואות את זה? הוא עולה עכשיו עוד מדרגה. אני אגיד באופן כללי, המציאת ישרים בנוי משלשות של מידות. זוכרת את כל הפרקים, את כל הנושאים שיש במציאת ישרים? מה המידות שיש במציאת ישרים? אני קודם מלמטה למעלה, בסדר? זהירות, זריזות, נקיות, רישות, חסידות, ענווה,
קדושה,
קדושה, קדושה,
רוח
הכוח. איך זה פה רוח הכוח, נכון? נכון, זה הפרקים מצד ישרים?
כן.
זה הנושאים שיש. ונכנה אותו, המחל עצמו קורא לזה שמות. ויש תורה שמקדימה את זה, נכון? תורה מביאה לידי זהירות, זהירות מביאה לידי וכו', נכון? זה נקרא צדיק. זה נקרא?
חסיד.
זה נקרא? קדוש. בסדר? בכל אחת מהן אנחנו מגיעים אל השיא שלה, השיא, הנקיות זה צדיקות. חסידות וקדושה. מה זה?
ענווה זה לא בסיסוקה
הנקיות. יש ענווה שמדבר עליה בנקיות, ויש פרק שמוקדש לענווה הרבה יותר עליונה. יש שתי סוגים של ענווה מסוגת השארים. יש פה הרבה עמודים, הרבה דיבור שלו על ענווה, וזה ענווה מסוג אחר. יש שני סוגים של ענווה. ויש פה, זה נקרא ישרות. יש לנו ישרים, צדיקים, חסידים וקדושים. אנחנו אומרים בישתבח, במשמת כל חי. לפי ישרים תתרומה, עשיתי צדיקים תתברך, ושם חסידים תתקדש, כקדושים תתעלה. זה המבנה של הספר מצד ישרים. כשהוא אומר בפרק שלנו, הוא מדבר על המטרה של תכלית האדם בעולמו. אל מי הוא מדבר? אל האדם שנמצא פה, 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 איפה האדם הזה נמצא? אז הרמח"ל מדבר בשלוש קומות בפרק הזה. זאת אומרת, האדם בעולמו מדבר בשלוש קומות. הוא מדבר לכולם ביחד, הוא צריך להגיד מה התכלית של הכל. אבל בחדר נמצאים בתלמידים שלו שפותחים את הספר הזה. הספר הזה זה ספר שחוזרים עליו בלי גבול, הרב קוק חזר עליו כל חייו, כל יום, עד גיל 70. אז הוא לא היה פה תמיד, נכון? הרב קוק היה עלה, היה בקדושה. הוא חזר על כל הספר, הוא קורא את תחומת האדם בעולמו. זה לא ספר, זה לא פרק למתחיל בלבד. זה פרק שגם המתקדם חוזר ושומע מה תחומת האדם בעולמו, והוא שומע את זה ומדבר אליו. אל מי הוא מדבר? אל כולם. הוא צריך בפרק הזה להגיד משפטים שקשורים לכולם. לבנות את ההסתכלות שלך על החיים לכל הרמות. אז הוא פותח בהסבר לצדיקים, מעמיק בהסבר לחסידים, ומעמיק עוד פעם לקדושים. לכן הוא חוזר פה בספר, בפרק הזה כמה פעמים. הוא אומר בהתחלה הסבר ראשון, אז הוא אומר, כשתסתכל עוד בדבר תראה, ואז הוא מסביר לך בשביל החסיד. אם תעמיק עוד בעניין תראה, הוא מדבר כבר אל הקדוש. בסדר? המחרוזת הזאת והשלושייה הזאת היא חוזרת בכל הספר. אני אומר לכם את זה כהקדמה, כי מי שתלמד את הספר הזה בהעמקה, היא תראה שכשהרמח"ל חוזר במידת הזהירות, דרכי קניית הזהירות, הוא מסביר שיש שלמי הדעת, יש הבינונים, הפחותים מהם, ויש את אנשי ההמון כולו. מי שפעם התקלה בשלישייה הזאת?
כן.
מי שתראה את הפרקים האלה, תראה שהוא מדבר בשלוש רמות כל הזמן, כל הספר. הוא מדבר לאנשים האלה, האלה והאלה, כל הזמן. אז גם הפרק שלנו, והמטרות של העולם הן שונות. אדם שבכל קומה אתה רואה את המטרה של החיים באופן אחר. כשאתה מתחיל אתה רואה את העולם כשדה קרב, או לפני השדה קרב, אתה רואה את העולם כפרוסדור, כאמצעי חסר עניין בפני עצמו, ואותו אחד שהולך לעבוד בגינון כדי בסוף לעשות ניתוח לייזר בעין. אם היה יכול לקבל את הכסף בי, זה היה מעדיף. אבל העולם הזה זה אמצעי, מה לעשות ככה, קדוש ברוך הוא חקק, פה זה עולם העמל, שם עולם השכר. אז ככה אתה אין לך אפשרות להגיע לשם בדילוג. אז זה השלב הראשון. זה הקומת הבנה הראשונה. קומת הבנה השנייה שהרמח"ל מדבר עליה, זה לגלות דרך המאבק הזה פה את אהבת השם שלך. אני פחות רוצה להעמיק בזה, כי זה ידרוש מאיתנו לפתוח את הפרק על החסידות, אבל מי שלמדה אי פעם את מידת החסידות ברמח"ל, הוא מדבר שם על זה שהאדם עובד את השם לא רק כדי להגיע לשכר בעולם הבא, אלא הוא רוצה לגלות את אהבתו להשם דרך הניסיונות שיש לו פה בעולם הזה. עצם זה שהוא מתנסה בניסיונות קשים ועומד בהם, אומר הרמח"ל, זה כמו אדם שיוצא לקרב, וככל שיש לו אויב גדול יותר, הוא שר של המלך שרוצה לנצח במלחמה, וככל שהאויב גדול יותר, הוא מצליח לנצח אותו, הוא מרגיש שמתגלית יותר אהבתו למלך. כשתגיעו לפרק לא זוכר, שעסק בחסידות, אתם תראו שזה מה שהוא מתאר. זה כשהוא אומר, כשתסתכל עוד בדבר תראה. אבל אני רוצה בעיקר לדלג לבין תעמיק עוד בעניין תראה. בואו נראה את זה עכשיו. נראה שהמחל נותן טעם לבריאה אחר לגמרי ממה שהוא אמר. טעם אולי לעבודת האדם בעולמו שונה ממה שהוא אמר עד עכשיו. אומר ככה. ואם תעמיק עוד בעניין תראה, וזה יפתור לך את הבעיה של מה שאמר הרב יאיש. מה שאמר הרב יאיש כתוב פה. אבל השלב הראשון זה עוד לא כתוב. בכוונה. ואם תעמיק עוד בעניין תראה. יש לכם את זה במסעד השרים? ואם תעמיק עוד בעניין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך אחר העולם, הוא מתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל. זוכרים את המשפט אצלנו? משלים את עצמו ואת העולם? אז אם האדם לא עושה ככה, לא עובד את השם, אז הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו, הוא משתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. איפה זה? בעולם הבא? בעולם הזה?
בעולם הזה.
כי הנה עילוי גדול הוא לבריאות כולם ביותם משמשי האדם השלם, המקודש בקדושתו יתברך. מדרגת הקדושה כבר. והוא כעניין מה שאמרו זה חכמנו זכרונם לברכה, בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים וזה לשונם, כיוון שראה האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, שמח שנאמר, אור צדיקים ישמח, ובעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו, אמרו, אמר רבי יצחק מלמד שנתקבצו כולם למקום אחד, והייתה כל אחת אומרת, עלי הניח צדיק ראשו. ועל העיקר הזה, העירונו זיכרונם לברכה מדרש קהלת שאמרו, זה לשונם, ראה את כל מעשה, את מעשה האלוהים וגומר בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, יתעלו ויחזירו על כל ילני גן עדן, ואמר לו, ראה מעשי כמה נעים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך ברא, תיתן דעתך שלא תקלקל ותחריר את עולמי. עד כאן. עכשיו הרמח"ל חוזר לכל ההסברים האחרים. מה שהוא אמר עד עכשיו זה כבר הסבר אחר לגמרי. התכלית שהאדם הקדוש נמצא בעולם, האדם שלא יגיע למדרגת הקדושה, מדרגת הקדושה זה אומר שאתה מגלה את הקדושה שקיימת בגוף, בחומר, זה קדוש. כשנגיע לפרק, כשתגיעו לפרק שעוסק בקדושה בסייד שרים, שם אתם תראו שהוא מדבר על זה שאדם שהוא כל כך קדוש שכל אכילותיו כקורבנות, וכל שתיותיו כנסחים על גבי המזבח. כלומר, האדם הזה, התודעה הגופנית שלו היא אחרת לגמרי, בעולם הזה. בעולם הזה הוא כבר הגיע לדבקות. עכשיו, כל מה שהוא עושה פה בעולם זה לגלות את אור השם בתוך החיים פה. וזה, זה לא רק שהעולם הזה אמצעי לעולם הבא. האדם השלם, המקודש בקדושתו יתברך, כשהוא מתקן את עצמו ונתקן העולם איתו, הוא פה, פה מגלה את השכינה, פה הוא מגלה דבקות, פה הוא מגלה את הקדושה. זה כבר תכלית אחרת בתוך המציאות השם, ולא התכלית של להיות פה אמצעי לעולם הבא. כשהרמח"ל מדבר אצלנו, בסדר? אז שני הצדדים האלה של העולם הזה כאמצעי, זה שלב ראשון בהבנה של תכלית העולם. וכל שאתה מעמיק, אתה מגלה שהעולם הזה שבו הוא עולם העמל, העמל בעצמו הוא גם מה שמקנה לך את השכר, כי השכר זה לא שתגיע לעולם הבא, ושם תתענג על השם, ומה זה להתענג על השם? לקבל, לא יודע מה, גן עדן עם... מה זה? לקבל שפע גשמי, מה זה גן עדן? זה שאתה מגיע לדבקות, מה זה הדבקות? שאתה יותר מגלה את השלמות בחיים שלך. אם פה גילית את השלמות פה, אז זה עצמו דבקות, זה עצמו קדושה. בסדר? זה מה שהוא אומר אצלנו, זה משפט חשוב, לכן הרמח"ל מאוד חשוב לו לאחד את שני הדברים ביחד. שתכלית העולם, השלמת האדם את עצמו ואת העולם, זה התכלי, זה העמל נקרא לזה. הוא קורא לזה, אצלנו הוא קורא לזה זכות. וזה התוצאה שזה השכר. בסדר? אוקיי. בואו נחזור לדברים שלו אצלנו. תודה. בואו נחזור לדברים שלו אצלנו. זה קצת סתום בינתיים, אבל הוא עוד רגע יסביר את זה. אמרה הנשמה, זה יסוד שכולל פינות רבות. אז רק נסביר מה שהוא אמר, לא בכותרת. הוא אמר שאדם יצריך להשלים את עצמו. זה שאדם ישלים את עצמו, יש לזה שני אפקטים. א', שעכשיו הוא זכאי לשכר, הוא עמל, הוא טרח. הוא עשה את העבודה שהוטלה עליו, הוא זכאי לשכר. והשכר זה גם השלמות בעצמו שהוא זכה לה. אנחנו רואים פה איזה עניין שהרמח"ל מאוד חשוב לו להדגיש, שהאדם לא מקבל שכר בלי עמל. זה מאוד חשוב לו. למה זה ככה? עוד רגע נדבר. מאוד חשוב לרמח"ל להדגיש שהאדם לא מקבל את השכר מתנה. אדם עמל ומקבל את השכר. רק מה שחשוב היה לו להגיד פה, זה שזה אותו דבר. אתה עמל על השלמות, והשכר שלך זה השלמות בעצמה שקנית. זה מה שחז"ל אמרו, שכר מצווה. מצווה. המצווה שאתה עושה היא גם השכר שלך, כי את המצווה היא הוספת שלמות בך ובעולם. עשית את זה, זה בעצמה המטרה. אמרה הנשמה, זה היסוד שכולל פינות רבות, ואני ממתנת לשמוע מה תבנה על היסוד הזה, שאז הבחין למפריע מה נכלל ביסוד הזה. אך דבר אחד אשאל תחילה בכלל. היש טעם למה רצה רצון העליון בדבר הזה? תסביר לי מה הוא רצה. הוא רצה שהאדם ישלים את עצמו ואת העולם, ועל ידי זה הוא יקבל שכר, שזה בעצמו השלמות שהוא הגיע אליה. אבל למה הוא בכלל רצה? מה הניע את השם? מה זה?
זה מה שאני שמעת.
כן. למה בכלל, למה הוא יצא מהאינסופיות שלו, מהמוחלטות שלו, לברוא עולם? שזה יהיה המנגנון שלו, הבנתי מה המנגנון, אבל למה בכלל הוא רצה לצאת ולפעול את הפעולה הזאת? תשימו לב שהרמח"ל כל הזמן מדבר, רצה הרצון העליון. הרצון העליון. אתם שמות לב שאיך הוא מכנה פה את השם כל הזמן? הרצון העליון. למה הוא לא אומר השם יתברך? למה הוא לא אומר האינסוף? אנחנו לא עוסקים באינסוף. אין לנו שום הבנה במדרגה הזאת שנקראת אינסוף, ולמה הוא רצה, לא נמצאים שם.
אני
שואלת, למה רצה הרצון העליון לברוא את העולם בכלל? לא לברוא את העולם כמו שהוא ברא. אלא למה בכלל לברוא את העולם? הנשמה... קודם כל הנשמה היא לא חלק מהשם באופן... כמו שאנחנו... היא באה מן העליונים, אבל היא לא... הקדוש ברוך הוא בעצמו. הנשמה היא באה מן העליונים, אבל היא רוצה להבין את סודות הבריאה. הנשמה שלנו לצורך העניין, יש בתוכך נשמה. את לומדת תורה בכל זאת, למרות שהנשמה היא מאוד מגיעה מן העליונים.
בגלל שאני חלק מגוף.
לא רק בגלל שאת חלק מגוף, גם הנשמה שלך רוצה. מה זה?
הנשמה זה רוצה
לבין. הנשמה שלנו זה המקום שאני... זה קצת נושאים באמת קצת מופשטים. אין לנו זמן עכשיו מספיק להעמיק מה זה נשמה. הנשמה זה המקום שבו משתקף האור האלוקי בחיים שלך. הנשמה זה המקום בתוכך שמשתקף האור האלוקי. חז"ל אומרים שנשמות ישראל חקוקות חצובות מתחת כיסא הכבוד. כיסא הכבוד זה המקום שבו משתקף, מתגלה הכבוד האלוקי. חז"ל אומרים תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, ורקיע הוא דומה לכיסא הכבוד. זה המקור לטיל תכלת. שהתכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, כי כל אלה משתקף האור האלוקי. הנשמה, כשאמרו חלק אלוק ממעל, הכוונה היא הצד שמגלה את האלוקות בתוך המציאות, משתקף בו האור האלוקי, זה לא הקדוש ברוך הוא בעצמו. אז אני אנסה פעם אחת להעמיק בו יותר, מה זה נשמה?
אה, אני לא הבנתי את השאלה, אבל מה
הנשמה שואלת? שאלה ראשונה שהיא עסקה בעד עכשיו, זה נגיד כמו שמישהו ישאל, למה העיניים מעל האף והאף מעל הפה? זו שאלה ראשונה. שאלה ראשונה שהיא שאלה, תסביר לי מה הסיפור של העולם, מה התכלית של כל הסיפור הזה, איך המכונה הזאת עובדת? למה היא מכוונת? מישהו רואה שואב אבק? תסביר לי למה הוא מכוון, מה הוא בא לעשות. הוא בא לשאוב אבק, אוקיי. אבל למה בכלל לברוא אבק ולברוא שואב אבק? תסביר למה בכלל כל הסיפור הזה צמח, מאיפה הוא נולד. הבנתי למה המכונה הזאת מיועדת. אבל למה בכלל נברא האבק והשואב אבק? הקדוש ברוך הוא הרי ברא את כל זה. לאיפה זה מכוון אני מבין, אבל למה בכלל?
אז בעצם למה לברוא את העולם מתחילה?
זו השאלה עכשיו שנכנסים אליה, נכון?
השאלה הקודמת הייתה בעצם מה התכלית שלו.
יפה, סבבה.
משום שעבר הרב רונן אמר שהשכל הוא מוגבל והנשמה זה הדבר היחיד שכן יכולה להחליט
את השם. אז המושגים פה הם שונים.
עכשיו, פה זה בדיוק היה תפקיד, הנשמה שואלת את השכל,
אנחנו נכון. בגלל שהרמח"ל לא היה בשיעור של הרב רונן. אני אומר דבר אמיתי, הרמח"ל, יש לו מושגים משלו. אנחנו כל ספר שאנחנו לומדים, אנחנו צריכים להיכנס למושגים שלו, כנראה שפה, כמו שאת רואה, יש לזה סיבות מאוד ברורות. הרמח"ל שם את הנשמה כזאת שבאה לשמוע את דבר השם וללמוד. והמושגים שונים, השכל שדיברת עליו מהשיעור של הרב רונן, זה לא השכל שפה מדובר עליו. זה לא השכל הספקני של האדם. זה השכל שיותר דומה לרוח הקודש שמתגלה מלמעלה ומלמד אותנו את דבר השם. זה השכל שם.
מי יותר גבוה,
נשמה
או
השכל? תלוי על איזה שכל אני מדברת, על איזה נשמה את מדברת.
אז פה.
פה השכל יותר גבוה. לא ברור, תלוי על איזה שכל אני מדברת. מה יותר גבוה, דבר השם שמתגלה לנביא או הנשמה של הנביא? נכון, אז זה מה שקורה פה. בסדר, זה השכל שמדברים עליו פה. כמו שאמר הרב צבי יהודה היה אומר, מי שחושב שהשכל שכתוב במורנו ורוחנו זה השכל שלו, אז אין לו שכל. כי אם את חושבת שיש כל מיני שכל, שהרמב"ם מדבר כל הזמן על השכל, השכל הפועל, הקדוש ברוך הוא, ההתגלות האלוקית נקראת שכל. איזה שכל זה? זה הלוגיקה של הפרופסור? זה לא זה. זה שכל שהוא יותר התגלותי. מה זה?
אז השכל שמדברים פה זה לא השכל
של הרצון. נכון, נכון. רחוק, רחוק. גבוה, גבוה. נכון. עכשיו
גם
השאלה? כן.
גם
כשהוא שבא
דבר על הרצון, זה לא
שהרצון
זה
משהו שאני מרגיש חסר לי, אני נמצא. אנחנו מדברים על הרצון לצון העליון. לכן הוא נקרא, אמרנו שכשמדברים על רצון ביחס להשם, זה נקרא רצון פשוט. רצון שלא נובע מחוסר. אמרנו שזה שיתוף השם להגיד רצון אצלנו ורצון אצל השם באותה מילה. אין לנו ברירה, כי אין לנו מושגים ביחס להשם, מושגים ביחס לאדם. אנחנו חושבים אותם מושגים. אבל זה כמו להגיד יד, שקדוש ברוך הוא גד, עם ישראל מצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה. זה לא היד שלנו. אם הרצון זה לא אותו רצון. אנחנו רוצים להבחין בין אותו רצון, בין הרצון האנושי לרצון העליון. הרצון שלנו נובע מחוסר, הרצון העליון משוחרר מחוסר. הוא פועל את המציאות. לא מתחיל מלמטה. בסדר?
אין
הקדוש
ברוך הוא תחושה של חוסר?
שאלה טובה. בסדר? בינתיים אנחנו אומרים שלא. נגיע לרב קוק נדבר. בסדר? יאללה, בואו נתקדם. עכשיו הולכים לעלות לשאלה, כן, שהיא שאלה שנייה בסדר, אבל היא ראשונה בהשתלשלות, כי למה בכלל הסיפור הזה יתחיל? בסדר? אז זה מה שעכשיו היא שואלת. עד שאתה מסביר לי את כל זה, אני רוצה לשמוע, יש טעם למה רצה הרצון העליון? בדבר הזה אמר השכל הטעם פשוט והוא תלוי בתשובת שאלה אחרת, למה רצה הבורא ברוך הוא לברוא נבראים. עד שאת שואלת אותי, אז למה הוא רצה בכלל להשלים את האדם, למה הוא בכלל רצה לברוא את האדם?
יש את
אבל אחרי ש... זה תשובה יפה, זה הסבר יפה. ועכשיו השאלה היא, למה בכלל הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל יגיד את השליחות שלו בעולם? תחזירי שעד אחד אחורה ותשאלי, וזה למה? ולמה שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא אדם בכלל?
להגדיל את גודלו.
או יפה. הלכת שעד אחד אחורה, הגעת לתשובה של הרמח"ל, אז בוא נקרא אותה בפנים. בסדר? אמרה הנשמה, תשיב אתה לך ולי מילתא דשביה לתרוויו. תשובה אחת שתענה לשנינו. כי היא התכוונה לשאול, מה זה?
לא הבנתי מה הוא מוסיף על השאלה שלה.
היא שאלה, תסביר לי למה בכלל הקדוש ברוך הוא רצה את ההסבר הזה, את השלמת האדם את עצמו. למה בכלל הקדוש ברוך הוא רצה למה הוא רצה שהאדם ישלים את עצמו ואת העולם, שזה יהיה הזכות שלו והשכר שלו, למה בכלל הוא רצה את כל זה? זאת אומרת, עד שאני אגיד לך למה הוא רצה להשלים את האדם, למה בכלל הוא רצה לברוא את האדם? הוא אמר לו, אחלה שאלה, בוא תשיב תשובה לך ולי, שנספק את שנינו. אמר השכל, כן.
הרמח"ל בעצם מציג דו-שיח בין הנשמה לשכל,
כן, כל הספר, כל דעת תבונות זה דיאלוג. כמו שאתם מכירות בכוזרי, שזה דיאלוג בין החבר למלך כוזר, אז פה זה דיון בין הנשמה לשכל. יש לו ספרים אחרים שזה ויכוח בין חוקר למקובל. יש ספרים שיש שאלתיאל וידעיה. תמיד זה דיאלוג בין שניים, שאחד שואל והשני עונה. זה דרך מאוד טובה להזדהות עם ה... כלומד, אתה הולך ומזדהה עם השואל, ואז אתה מקבל את התשובות, לא לאיזה... וואלה, לא חשבתי בכלל על השאלה. אתה מזדהה עם השאלה, ואז נכנס... יש לך כלי לקבל את התשובה.
אז בעצם אין קשר באמת למושגים
זה המושגים הגבוהים של שכל ונשמה. מה שאנחנו משתמשים במילה שכל כלוגיקה, זה בכלל לא בטוח שזה נקרא שכל. אולי זה נקרא יותר דמיון אפילו. אנחנו לא מסוגלים לחשוב מופשט. כל מחשבה שלנו היא עוברת דרך הדמיון. כמו ילד קטן שאתה מביא אותו אפילו אחד ועוד אחד, הוא צריך את הבדידים. לא בטוח שאפשר לקרוא לשכל שלנו שכל. הרמב"ם קורא לזה שכל מעשי. הרמב"ם בפרק א' משמונה פרקים, הוא עושה חלוקה כדי לעשות סדר בראש. אומר, יש שכל מעשי ויש שכל עיוני. שכל מעשי זה רוב מה שבני אדם חושבים מהבוקר עד הלילה. חושבים איך לפתור בעיה מעשית. איך עכשיו לתקן את ה... או להנדס תוכנת הייטק, או לפתור לתקן את המזגן. הכל שכל, או לפתור בעיה של פסיכולוג, לא משנה. כל השכל שלנו עוסק בדברים מהעולם הזה. שכל עיוני עוסק בדברים מופשטים, שמעל העולם הזה. ולזה הרמב"ם תמיד קורא שכל, וזה השכל שאנחנו מדברים עליו פה. שכל יותר התגלותי. והוא מעל הנשמה. אמר השכל, מה שנוכל להשיג בעניין זה, הוא, כי האל יתברך שמו, הוא תכלית הטוב ודאי. ואמנם מחוק הטוב הוא להטיב. וזהו מה שרצה הוא יתברך שמו, לברון לבראים כדי שיוכל להטיב להם. כי אם אין מקבל הטוב, אין הטבה. ואומנם כדי שתהיה הטבה, הטבה שלמה. ידע בחוכמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה, מקבלים אותה בהגיע כפם. כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא. ולא יישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב, כמי שמקבל צדקה מאחר. ועל זה אמרו, בירושלמי בעורלה, מן דאכיל דלאו דילי, מי שאוכל אוכל שלו שלו, בהית, מתבייש, מתבייש להסתכל בפנים של מי שנתן לו את הלחם. אז בואו נחלק את הפסקה הזאת לשניים. אז יש קודם כל שלב ראשון. מה שנוכל להשיג בעניין זהו, כי האל יתברך שמו הוא תכלית הטוב ודאי, ואומנם מחוק הטוב הוא להטיב, וזהו מה שרצה הוא יתברך שמו לברון לבראים, כדי שיוכל להטיב להם, כי אם אין מקבל הטוב, אין הטבה. הקדוש ברוך הוא אומר הרמח"ל, הוא תכלית הטוב, הוא אין סוף של טוב. כל טוב שאנחנו מכירים בעולם הזה הוא טוב מוגבל. כל טוב שאנחנו מכירים בעולם הזה הוא טוב מוגבל. הוא טוב שיש בו בסוף איזשהו... יש איזה אני שעושה את כל הטוב הזה. ואנחנו מוגבלים כגודל האני. אבל אומר רמח"ל, הקדוש ברוך הוא טוב מוחלט, הוא טוב אינסופי. הוא תכלית הטוב, הוא אין סוף של טוב. עכשיו הטוב הזה, אם לא יהיה לו למי להטיב, אז הוא לא יוכל לבטא את הטוב שלו. לכן הקדוש ברוך הוא בורא עולם, בורא בו אדם, ורוצה להטיב לו. עד כאן שלב ראשון. תכלית העולם, תחשבו איזה הסבר עמוק ומתוק זה ההסבר הזה. העולם כולו נברא כדי להטיב. זה היסוד של הכל. כל תכלית הבריאה...
זה ממש שכן היה חסר משהו.
אוקיי, זו שאלה מעניינת.
למה חסר?
מה צריך כלים בשביל
זה? גם סוג של חיסרון אתם אומרות. אוקיי, בואו נחכה עם השאלה הזאת, שאלה יפה, אני רוצה לחכות איתה.
זה בכלל מתחיל להתעסק בזה, כאילו אנחנו מתעסקים באלוקים.
יש לזה הרבה מאוד השלכות על החיים שאנחנו לא עוסקים, לכן אמרתי.
באמת אומרים שכאילו יש שלב שכאילו כבר אסור להתעסק
בזה. את צודקת, לכן הדגשנו שאנחנו לא עוסקים.
פתחנו את השאלה.
לכן אנחנו לא עוסקים באלוקים, אנחנו עוסקים ברצון האלוקי. חשוב לדעת, אנחנו לא עוסקים, אמרתי פה, שהרמח"ל כל הזמן אומר למה רצה הרצון העליון, הרצון העליון. כלומר, מה שאנחנו משיגים זה עד הגילוי הכי גבוה שאנחנו יכולים לגלות לכבוד השם, שזה הרצונו. בעצמותו אנחנו עוצרים מלעסוק. אבל הרצון שלו, למה הרצון שלו רצה? מה ההיגיון שם? ששוב, כל המטרה של כל העיסוק בזה, היא לא בשביל לחטט בגנזי מעלה. על זה נאמר... שאין דורשים במה לפנים, מה לאחור, שזה פוגע בכבוד השם לעסוק בדברים כל כך גבוהים. אבל זה כן חשוב לנו כדי לעסוק בנו, בחיים שלנו, שזה אנחנו מעמיקים בכל הסוגיות האלה. אני רוצה להסביר שחשוב לנו שחשוב שנדע, שהקדוש ברוך הוא זה מאוד יסודי בתפיסת החיים. אם את מבינה, אפשר לסגור את הדלת? שאם את מבינה שהסיבה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם היא בשביל להיטיב, זה משתית את כל, הקיום של העולם על ההטבה. אנחנו עוסקים פה בשאלה הכי יסודית, מה הניע את היוצר ליצור, את הבורא לברוא? ואם הכל מושתת על הטבע, מעכשיו הסיפור שכל בריאת העולם תבוא לספר זה איך אנחנו מגלים טוב. זה כל כך יסודי, תחשבו מה יושב לכם עמוק בראש, בתפיסה של מה זה העולם הזה. מה זה החיים שאנחנו חיים? יש אנשים שיש להם בראש, כשמעמיקים בחוויה עוד לפני ההסברים, מה הסיפור של העולם הזה? יש אנשים שרואים שם טוב, יש אנשים שרואים דיכאון, שרואים חדלות, אין סיכוי. האמירה הזאת של הרמח"ל היא אמירה שנותנת לך בסיס לתחילת מסע החיים. הסיפור הזה זה סיפור שבא לגלות טוב. באנו להיטיב. יהיה פה הרבה רוע בעולם, יהיה הרבה חסרונות בעולם, נסביר למה הם באו, נצטרך להתמודד איתם. אבל הסיפור פה זה סיפור שבא לגלות טוב, ולא קצת טוב, טוב אין סופי. יש פה עכשיו עוד הרבה מה להעמיק כדי להבין את המשך הסיפור. אבל זה נותן לנו איזה מיקוד שמה לחפש בבריאה הזאת. היא מתחילה מרצון אלוקי לגלות טוב מוחלט. לגלות טוב אינסופי.
כן. זה
נחמד, זה באמת מטוב, זה מהמם, זה ככה לחיים. יש פעם, היה אחד משורר שהיה מאוד מוכשר אבל גם קצת מסובב, והוא כתב שיר מטריס בעקבות הרמח"ל הזה. הוא כנראה לא למד את המשך הספר כי אז הייתה נחת דעתו, אבל הוא למד רק את המשפט הזה, ואז הוא כתב: אילולא היה האל כל כך טוב, לא היה בורא עולם כל כך אכזר. למה? הוא אמר, אתה רוצה לממש את הטוב שלך, אז אתה בורא אנשים כל כך חסרים כדי לממש את הטוב שלך להיטיב להם. אבל לא למד את המשך הספר. המשך הספר הרמח"ל יסביר שזה לא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם חסר כדי מסכנים כדי להיטיב לו. זה לא כמו אדם שהולך וקונה, אני יודע מה, קשה לחשוב על סיטואציה כזאת שאנחנו עושים ככה, שמישהו מסוגל לעשות ככה, אבל בורא זה מציאות חסרה. נגיד אדם שמוליד ילד, יש כאלה היום, האמת, שמולידים ילדים למשפחות מפורקות, חד הוריות, רק גברים, או כל מיני דברים כאלה, כדי שהם יוכלו להטיב להם. אז אתה באמת חושב על כוח ההטבה שלך שרוצה לממש את עצמו, איזה זוג אנשים בנטיות הפוך, המשפחות מוזרות, שמביאות ילד לעולם מתוך מציאות חסרה מאוד, הילד הזה יהיה מאוד מסכן, אבל הוא רוצה לממש את כוח ההטבה שלו. זה לא המשל פה. בגלל שפה מדובר שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם כדי להיטיב לו, אבל עם כל החסרונות שיש בעולם הם חלק מהטוב שהנבראים עצמם יחושו. נסביר את זה. אנחנו רואים...
כאילו העולם לא נברא.
זה עמוק, חבר'ה, זה עמוק. זה דורש מאיתנו קצת לראות את התמונה השלמה. באמת, כמו שאמרתי, אותו כותב יהודה עמיחי, כתב את השיר הזה, הוא לא קרא עד הסוף את הרמח"ל, ברור לי. או שגם אם הוא קרא, הוא לא הבין אותו עד הסוף.
מה זה?
הרב,
רק בעיניים שלנו זה נראה רע, וזה לא באמת?
זה רע, השאלה באיזה מעגל את מסתכלת. הרמח"ל אומר, למה העולם נברא? למה העולם נברא? כדי להטיב. במשך הספר הוא יסביר, חשוב לשים לב, כי אחרת את יוצאת עם תמונה חלקית ויהיה לך הרבה יותר שאלות מאשר תשובות. העולם נברא כדי להטיב. ההטבה, עכשיו אנחנו יורדים פה מתוך הסיפור המקיף הזה לתוך, לשאלה איך הטוב הזה צומח. הטוב הזה צומח, אני אוכל להגיד, שיהיה הרבה חסרונות בעולם, והחסרונות האלה ישלימו את עצמם ויגיעו לשלמות. זה אני קורא לו חיסרון, ואני קורא לו שלמות. כשהחסרונות האלה ישלימו את עצמם, הם יסתכלו גם על החסרונות והם ישמחו בהם. ואז יתגלה הטוב האלוקי האינסופי לעולם. עכשיו בא בן אדם, שואל את השאלה, רגע. הוא רצה שלמות, הוא רצה להיטיב, נכון? ואז הוא ברא מציאות חסרה. איזה אכזריות זאת? כדי שהוא יוכל להיטיב לה. אבל זה לא מה שהוא עשה. רגע, תקשיבו, בלי להקשיב, תצאי מידע חסר. הוא ברא מציאות חסרה כדי להיטיב לה. איזה אכזריות זאת? אם היה בורא מציאות שלמה, סבבה, הוא רוצה להיטיב. אבל הוא ברא מציאות חסרה, ואחרי זה הוא רוצה להיטיב לה. אז הוא יצא שמח, אבל היא תצא מסכנה. זה לא העניין. לא ככה נברא העולם. הקדוש ברוך הוא ברא מציאות חסרה, שהיא תשלים את עצמה, והיא תרגיש שלמות. היא תשלים את עצמה, זה לא שהוא יעניק לחסר. היא תשלים את עצמה והיא תגלה גם את, מהחסרונות שלה בעצמה, היא תגלה שלמות ושמחה. והיא תסתכל על החסרונות של עצמה, והיא תגיד, איזה שמחה המציאות. האדם. נגיד, זה לא אותו הורה שמוליד ילד מסכן, עכשיו אני אעניק לו, אני קונה כלב, לא יודע מה, סובל ברחוב, ואני אעניק לו, אני רוצה לממש את הטוב שלי, ולא אכפת לו ממנו שיצאתי אותו סובל כדי להעניק לו. זה לא המציאות. נקדשה לחשוב מציאות כזאת, נגיד הורים שרוצים להוליד ילד, הם יודעים שהם הולך להיוולד עם ילד פגום, והם רוצים פשוט את ההנקה הזאת לממש מעצמם, והוא הולך לסבול עכשיו כל החיים, אל תביאו אותו לעולם. בסדר? זה הציור, זה לא הציור. תשלימו את התמונה, אתם רואות חצי ציור. הדוגמה של הסיפור שלנו היא לא דוגמה כזאת. היא דוגמה להורה. שמביא ילד שבהתחלה חווה את עצמו כחסר. ואחרי שהוא עובד, הוא מגלה שכל החיסרון שהוא חווה בהתחלה, הוא היה חלק מסיפור של שלמות, והוא חווה כבר את החיסרון שלו כשלמות. וזה חסד גדול להביא אותו לעולם. למשל, כשאת מביאה ילד בריא לעולם, את מביאה אותו חסר, נכון? חסר במידות, חסר בשכל, חסר באוכל, אין לו מה, הוא חסר. בכל זאת מביאה אותו לעולם, מה את מביאה לעולם חסרון? יש כאלה שאומרים, העולם הזה כזה גרוע, מה אני מביא לעולם ילד חסר? זה אכזריות. זו שטות. בגלל שעוד כמה שנים הוא ישלים את עצמו, והוא יחווה מהחיסרון הזה בעצמו שהיה לו בהתחלה תענוג אינסופי. אפשר להיות שלמים, כשאנחנו מדברים על זה, השלמות שאנחנו מדברים עליה, אפשר להגיע אליה. השלמות שאנחנו מדברים עליה היא הידמות למידות האלוקיות והשתלמות אינסופית. ועל זה אנחנו מדברים. להביא ילד לעולם שהוא חסר עכשיו, אבל הוא מהחיסרון הזה בעצמו, הוא ישמח בו בסופו של חשבון, הוא ישמח בתהליך שהחיסרון הזה הביא אותו אליו, זה חסד גדול כלפיו.
אבל עד שהוא מגיע...
זה לא להביא לעולם ילד נכה שאני עכשיו עטיב איתו, זה היה מה שהיה בראש של אותו משורר או בראש של השאלות פה, זה להביא לעולם ילד שהוא ישלים את עצמו, וזה תהיה ההטבה אליו, וזה חסד גדול. החילוק הזה ברור? אחרת תצאו יותר שעות מתשובות. מה זה?
אתה יכול להסביר
את זה שוב.
אבל עד שהוא מגיע לשלמות, כל השנים האלה הוא סובל.
נכון.
זה אכזריות.
את גם סובלת הרבה שנים, נכון? כי את לא שלמה באלף, בבית, בגימל, בדלת. אז את כועסת על ההורים שלך שהביאו אותך לעולם, איזה אכזריות. הם רצו להביא ילדים, להשתעשע עם ילדים.
אבל למה שאני אשמח על החיסרון שלי?
כי אחרי שאתה מגיע, אחרי שאתה משלים את החיסרון שלך, זה מה שזה שמח אותך.
החיסרון בעצמו הוא חלק מהשלמות. זה המשך ההסבר שלנו לך, הוא יסביר. כשהוא יסביר למה יש רע בעולם ולמה יש חסרונות בעולם, אז אתה תבין שגם החסרונות שלך הם חלק משלמות. הוא לא ברא אותך אומלל כדי שיהיה לו יכולת לממש את ההטבה שלו. הוא ברא אותך חסר כדי שתגיע לשלמות, והשלמות שלך היא כבר לא יהיה חיסרון מההתחלה. נסביר את זה. שוב.
רק בתנאי שאנחנו משלמים.
נכון. אדם, בתנאי שאדם עושה את העבודה, ואם לא, אין בעיה, יש מכבסה בעולם, היא עובדת כל הזמן. אז תחזור עוד פעם למכונת כביסה, והיא שוב תחבס אותך. עד שאתה תגיע לשלמות, אתה תגיע לשלמות. אני אסביר. שוב אני מציין. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי להיטיב לו. הוא ברא אותו כמו חור שחור. האדם, העולם לא משנה. האדם העולם קטן. בסדר, הוא ברא את האדם כדי להיטיב לו. איזה מסכן. האדם הזה נברא כמו חור שחור. כמו איזה ילד נכה. שנברא לעולם, ההורים ידעו שהם הולכים בכוונה. ההורים הכניסו גן פגום. דמיינו. הורים, זה הציור שאתם מציירים בראש כשאתם רואים את הציור הזה. או כל אחד. כמו שצייר יהודה עמיחי. הוא אמר, אתה הקדוש ברוך הוא, בני זוג, עומדים להם בני זוג, אומרים, אנחנו, יש לנו רצון להעניק, רצון ממש להעניק. אם נברא ילד שיגדל ויעמוד בכוחות עצמו, ההענקה הזאת תסתיים מתישהו. זה לא יממש את רצון ההטבה השלם שלנו. בוא נברא ילד, נלך לגנטיקאים, שיינדסו לנו את הגנים בצורה כזאת שהוא יצא דפוק מכל הכיוונים. בלי שכל, בלי כישרונות, נכה, בכל איבר בגוף ובנשמה. נברא אותו כזה, ואז איזה הענקה אינסופית יוצאים מאיתנו. ומן ולילה רק ניתן לו, ניתן לו, ניתן לו, ניתן לו. זה אכזריות. נכון? למה? כי כדי לממש את הטבעה האגואיסטית שלך, אתה יוצר מישהו שיסבול הרבה. ככה נראה הציור הזה של בריאת העולם. אבל זה לא הציור של בריאת העולם. זה מי שעצר באמצע הסיפור. אחרי שהרמח"ל יגיד שהקדוש ברוך הוא ברא את בני האדם חסרים, הוא ברא את העולם בכלל, הוא יסביר שהעולם נברא באופן כזה. החיסרון, אתה צריך להבין את ההקשר שלו, זה המשך הספר. החיסרון, הרוע, זה חלק מסיפור השלמות שלך. שלמות של האדם. האדם והעולם. שלמות האדם. שלמות האדם והעולם היא שהחיסרון הוא חלק מסיפור של שלמות. למשל, האדם נברא חסר. נברא חסר במידות. העולם נברא חסר. ועד זה שהאדם עכשיו מקבל את החסרונות האלה. הם הופכים להיות מנוע הצמיחה שלו. בגלל החסרונות האלה הוא הולך לעבוד וללמוד ולהשתלם ולתקן את עצמו, ואז הוא עומד מסופק. וכמו הורה, יותר דומה הסיפור הזה להורה שאומר לילד שלו, אני לא נותן לך עכשיו כסף, אני רוצה שתלך תעבוד, ואז יהיה לך כסף לבד, ואז תקנה את האופניים מהכסף שרכשת לבד. זה הורה אכזרי? זה הורה שרוצה להטיב לילד את ההטבה הכי גדולה? אז הוא רוצה לברוא אדם כדי להטיב לו. החיסרון שהוא חלק מסיפור בריאת האדם, זה לא כדי שהקדוש ברוך הוא עכשיו יעניק לך ותרגיש סבבה, והוא ירגיש סבבה, אלא כדי שאתה תעשה תהליך של השתלמות ותגיע לשלמות.
אבל זה לא באמת שאנחנו עושים את זה לבד, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד.
נקבל כלי עזר, נכון? אבל אנחנו עושים את זה הרבה מזה בכוחות עצמנו. הטריגר, החוץ של מחט הוא בכוחות עצמך. גם אותו הורה שרוצה שילד יעבוד, זה לא שילד הזה עכשיו יתפרנס לבד, יהיה לו כסף לקנות אוכל והכל, לא. הוא גר בבית, הוא ישן בבית, אבל את האופניים שלו, שיעבוד עליהם.
זה לא נגמר, אבל לא מנסה, כי השם יתברך קבע את החוקים שאם אני עמלה, אז אני כבר
מחייב. לכן אמרנו, אנחנו מדברים משלב מסוים. מדברים מהשלב שאנחנו מבינים, לא למה הקדוש ברוך הוא ברא את העיניים מעל האף, אלא אחרי שהוא ברא את ה... כי הוא יוכל גם לברוא בכלל לא עיניים, הוא יוכל לקרוא לזה משהו אחר, וזה היה בכלל לא באופן שזה רואה צבעים. משהו אחר, לא צבעים ולא קולות, משהו שלישי בכלל. הוא יכל לברוא הכל. אחרי שהוא ברא את העולם כמו שהוא ברא, אנחנו רוצים להבין את ההקשרים ואת הסיבה. לכן אנחנו לא נכנסים לראש שלו, נכנסים לראש שלנו כנבראים, נכנסים להבין את חוקי המציאות פה. וההבחנה שעשינו כבר בהתחלה, עכשיו אנחנו מדברים מהרצון ומטה. הרצון העליון, לא מדברים עליו. שלא ברא, לא ברא את התפיסה שלנו, כן.
אבל אפשר להציג את זה גם כמו הורה שיביא לעולם בכוונה ילד נכה, כדי שזה ייתן לו מוטיבציה להתאמץ למרות שהוא נכה ולעשות הכל למרות שהוא נכה, ואז יהיה בסיפור. הוא בורא אותו בכוונה נכה.
זה בערך מה שכל הורה עושה. ההורים שלך בוראים אותך נכה, מה, ידעת ללכת בגיל אפס?
לא,
אז מה הם בוראים אותך נכה?
זה ככה, זה אותו שלי, זה לא שהם החליטו.
מה זה משנה? הם יצאו... אם היה להורים שיכולים לברוא ילד, אם היה אפשר, יבוא יום שאני חושב שתצליח לפתח יכולת של הורים לברוא ילד בגיל 13 או לברוא אותו כמו היום, מה תעדיפי לעשות?
אין אפשר לברוא ילד בגיל
13. נגיד, נגיד, לא משנה, נגיד שהצליחו לברוא אותו, יודע ללכת, מה תעשי? אני, אין לי ספק. לי חשוב שהילדה שלי תלמד ללכת בכוחות עצמה. זה תהליך נפשי. את יודעת שילד שלא למד לזחול דילג על השלב התפתחותי של זחילה, מכירות את זה? יהיה לו מה? כן, זה נכון. לא רק זה, יהיה לו בעיות התפתחותיות בעניינים חברתיים, יהיה לו בעיות גם מוטוריות וגם בעיות חברתיות. יש, אמרה שירה אבולעפיה, תשאלו אותה, אמרה לשילה שלפעמים מגיעים ילדים לבעלה, הוא דוקטור לפסיכולוג, פסיכיאטר, פסיכולוג, מגיעים ילדים, הוא מזחיל אותם בקליניקה, הוא מזהה איתם שחסר להם השלב הזה. יש ילדים שמתפתחים, יש לנו הילדה הקטנה שלנו היום ברוך השם התפתחת מהר, והיא כמעט דלגה על השלב הזה של הזחילה, ואנחנו ממש עובדים איתה. היא עומדת, מורידים אותה, קדימה תזחלי אל הצעצוע שם, בלי כלי עזר. למה? עכשיו של הזחילה הוא מאוד משמעותי בבניין האישיותי שלך.
אבל אם היה אפשר דלג גם על זה וגם על התופעות לבר של זה, אז למה אני דלג?
אז היית מקבלת לחם חסד, זה מה שאומר פה הרמח"ל. היית מקבלת, יש בשלב העמל, נקנה בנו משהו שבונה את האני שלנו. הילד כשהוא עמל, הוא בונה אני. הוא היה מקבל הכל בלחם חסד, זה מה שאומר הרמח"ל פה בהמשך. ואומנם כדי שתהיה הטבה, הטבה שלמה, בואו נקרא את זה בפנים, ידע בחוכמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה, מקבלים אותה ביגיע כפם, כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא, ולא יישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב, כמי שמקבל צדקה מאחר. ועל זה אמרו, מן דאכיל דלאו דילה, בית לסקולה בהפה. כדי שהאדם יקבל את ההטבה, הטבה הכי שלמה, אם הוא יקבל אותה מוגמר, מוכן מאליו, הקדוש ברוך הוא יוכל לברוא אותנו רק בעולם הבא, שזה בעצם עולם בלי חסרונות.
זה לא מה שהיה בהתחלה, לא?
לא.
הרי הקדוש ברוך הוא תכנן...
לא, זה לא מה שהיה בהתחלה. גן עדן היה שם עבודה. הרמח"ל בהמשך הספר, הסביר באריכות מה היה הסיפור בגן עדן ומה חטא גן עדן, אבל אני אומר לך כבר עכשיו, גם בגן עדן היה לאדם הראשון עבודה.
הם לא היו מושלמים?
הם לא היו מושלמים. הרי היה שהנחש בא לפתות אותם, וזה היה כבר בגן עדן. והוא ניתן לו לעובדה, הוא ישומר, היה לו שם עבודה לעשות בגן עדן. היה שם סיגים, היה שם רוע בגן עדן. הרוע הזה היה מחוץ לאדם, בדמותו של הנחש. אבל היצר הזה הרע, הנחש הרי זה יצר הרע. הוא היה קיים במציאות.
אז מה, פשוט הוא היה מקטן יותר?
הוא פשוט היה פחות מעורבב עם האדם. הוא היה חיצוני לו.
אז זה בעצם אמר שכאילו החסד הכי גדול
ששם עושה
איתנו, זה שהוא נתן לנו
להשיג
את הדברים בעצמנו.
נכון, שני הדברים. שהוא ברא אותנו עם יכולת להשיג שלמות, ושהוא נתן לנו לעשות את זה בכוחות עצמנו. נכון. הרמח"ל פה מביא ציטוט מהירושלמי בעבודה זרה, זה ציטוט שמלמד הרבה מאוד. הירושלמי אומר, זה ירושלמי שעוסק בדיני עורלה, והוא פשוט נפלא, ירושלמי, זה דרכו, להסביר דברים הכי הלכתיים, יבשים, בצורה רעיונית, והייתי אומר כמעט רוחנית מופשטת, מה שהוא עושה פה. יש דין בדיני עורלה, אתה יודעת מה זה דיני עורלה? נכון שאם צומח לאדם עץ, שתה לעץ, 3 שנים אסור לאכול ממנו, ובשנה הרביעית צריך להביא את הפירות לירושלים. עכשיו תגידו אתם מה הדין במקרה הבא. יש לנו גפן. גפן עם, כן? עם שריגים. היא נגיד, היא בת 20. היא כבר זקנה נקראת. היא נקראת זקנה, למשל המשנה. למה היא זקנה? כבר 20 שנה, יש לה פירות כבר 20 שנה. מותר לאכול את הפירות שלה? הם לא אורלה, נכון? עכשיו בעל הגפן רוצה להצמיח גפן חדשה. הוא רוצה להגדיל לו את הגפן. אבל אין לו עכשיו זמן ללכת לחנות, לקנות גפן, או לשתול, זה גם עולה כסף, מה הוא עושה? הוא נקרא הברכה, הוא לוקח איחור של הגפן זה איזה ענף, איזה זמורה. והוא עושה הברכה, מה זה הברכה? הוא לוקח חתיכה, מביך אותה בתוך האדמה, כאילו הוא מעביר אותה בתוך האדמה, שם על גבי האדמה, פה זה האדמה, זה בפנים, בשלב מסוים, זה יתחיל להקות שורשים. זה יונק באופן זמני מהאימא, מהזקנה, אבל עם הזמן זה יצמח, זה יקש שורשים פה לבד, וזה הפך להיות גפן חדשה. ואז הוא יוכל ברבות הימים לחתוך פה את הגפן, וזה כבר לא רלוונטי, יש לה יניקה עצמאית. זה נקרא הברכה. למה מלשון ברך? עכשיו המילה ברוך היא הוספה. הברכה, הוספה. יש לזה עוד הרבה השלכות, אבל נעצור בזה. אוקיי, זה יוצא לנו שאלה. אתם כבר רואות את השאלה מול העיניים? הגפן החדשה, הנחמדה הזאת, ממתי היא מונה שנות אורלה? הרי היא בת של זקנה בת 20. זקנה, כן? אבל מצד שני, היא ילדה, היא כולה אחרי שנתיים, אחרי שנה אפילו, היא נתנה פה ענבים, יש פה אשכול ענבים יפה. אני לא יודע כל כך צעיר, אבל צעירו לכם פה ענבים נחמדים. בסדר? מתי הם צריכות לנות אורלה? אם נלך על פי הזקנה, אז היא לא צריכה לנות אורלה. אבל אם נלך על פי על פי המצב שלה, היא ילדה, היא כמו נטייה חדשה, צריכה מחדש למנות. הלכה אומרת, זה תלוי בשאלה, ממי היא יונקת. אם היא יונקת מאמא שלה עדיין, אז היא בעצם, היא בכלל לא, אין לה אישיות עצמאית. היא חלק מאמא שלה. אבל אם היא הקטה כבר שורשים, אז סימן שהיא עכשיו יצאה לדרך חדשה. כבר הפסיקה לאט לאט לנוק מאמא שלה, והיא יונקת רק מעצמה. ואז היא צריכה למנות עורלה מההתחלה. אבל איך אני יודע מתי היא התחילה להקות שורשים? איך? עוד לא חתכתי, אבל אולי היא כבר יונקת יותר מהשורשים של עצמה. אני לא יכול לראות את זה כלפי חוץ. אז ההלכה אומרת דבר מדהים. הירושלמי אומר, בוא תסתכל. תראה לאיזה כיוון היא צומחת. אם היא צומחת, רק לכיוון הזה, אז תדע שהיא עדיין יונקת מאמא שלה. ולכן היא מתביישת להסתכל כלפיה. להסתכל לכיוון שלה. כשמתחילה לעצמך גם לכיוון הזה, סימן שהיא מפסיקה כבר להתבייש, יש לה יניקה עצמאית, אין לה בעיה לצמוח גם לכיוון הזה. לא יאומן. לא בדקתי את זה אצל חקלאים, אבל זה מדהים. רעיונית זה מדהים. זה מבחן, מבחן טבעי, תעסק, תסתכל כלפי חוץ. למה? מסביר הירושלמי, למה היא תצמח תמיד לכיוון הזה, ולא לכיוון הזה? כי מי שמקבל לחם חסד מאחר, יש לו בושת פנים להסתכל בפנים שלו. מאן דאכיל דלאו דילי, מי שאוכל אוכל לא שלו, אתה מביא לעני לחם, הוא מוריד את הראש ולוקח. למה הוא מוריד את הראש?
מתבייש.
תסבירו בעומק, מה קורה לבן אדם שמתבייש? יש לו בושת פנים. מה זה בושת פנים? איך? יש לו? יש לו חיסרון? אין לו עצמיות. אין לו אישיות. למה הוא מוריד את הפנים שלו? כי הוא מרגיש שהוא... הוא מקבל ממך בחסד, הוא לא עמל על זה, הוא לא קנה את זה. הוא לא הוא, אין פה אני בכלל. הוא הופך להיות הילדה של הזקנה. הוא הופך להיות הזרוע הארוכה שלך. לכן אתה יכול לתת לו. הוא לא אישיות. לאישיות אתה בודק את הבן אדם, הוא זכאי או לא זכאי. ראוי או לא ראוי. יש פה בן אדם מולך, אתה בודק. ראוי או לא ראוי. אבל כשאין פה בן אדם מולך, אתה אומר, יאללה, שיוכל. אתה נותן לו, הוא לא אישיות, אתה לא בודק אותו. אבל אומרים שהקדוש ברוך הוא מפרנס, היו שני שנות בצורת, ורבי יהודה הנשיא, גמרא בבטרה, רבי יהודה הנשיא החליט, היה עשיר גדול רבי יהודה הנשיא, החליט לפתוח את המטבח שלו לכל תלמידי החכמים. כל מי שלומד תורה, כל התלמידים שיבואו לאכול אצלו. בא מישהו, הוא טועה קצת לקנקנו, הוא רואה שהוא... הוא היה, בא אחד שהוא היה תמיד חכם, אבל לא רצה לאכול בזכות התורה שלו. אז הוא בא שיחק אותה מארץ. אמר, בדק אותו רבי יהודה הנשיא, רואה שהוא לא יודע ללמוד. אמר לו, אתה לא מקבל אצלי אוכל, רק תלמידי חיים מקבלים אצלי אוכל. אמר לו, פרנסני ככלב וכהורה. מה, הקדוש ברוך הוא זן רק את התלמידי חכמים בעולם? הוא זן גם את הכלב ואת ההורה, הם לא עשו שום דבר, הוא זן אותם. תזון אותי ככלב וכהורה. רבי יהודה הנשיא נתן לו. ומה אנחנו רואים פה? שכלב ועורב אין להם עצמיות, אין להם אישיות, אז מפרנסים אותם חופשי. אבל אדם, הוא צריך להיות זכאי לזה. הוא צריך להיות ראוי לזה. אם אתה רוצה לפתח עצמיות, אתה צריך לא לקבל לכם חסד. לכן אומר הרמח"ל, זו נקודה מאוד מאוד עמוקה.
אבל אתה יכול לפרש את הרמיצור כאילו?
מאן דאכיל מי שאוכל, דלאו דילי לא שלו, 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 כן, שלו בוו, שלו בוו, ושלו באלף, שלו בוו, בהית שאינו שלו, בסדר? מי שאוכל משהו שאינו שלו, בהית זה מתבייש. להסתכל לבאפה, להסתכל עוד פנים. עכשיו, כן. עכשיו אני רוצה קצת, יש פה עומק מאוד מאוד גדול. יש פה הרבה, באמת, זה אחת הסוגיות, צורך העניין בשנים קודמות, בתוכנית אלול, למדנו רק ב-4-5 שיעורים רק על הנושא הזה, של המשפט הזה של הרמח"ל בירושלמי. יש בה הרבה מאוד מה להעמיק בזה, אני עושה את זה די בקצרה. מהי השלמות שאנחנו מדברים עליה? שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
העמל.
העמל זה הדרך להגיע אל השלמות. או העמל הוא בעצמו שאתה קונה את השלמות בזכות ולא בחסד. אבל מהי השלמות בעצמה? מהי השלמות שאנחנו מדברים עליה? מהי השלמות הכי גדולה במציאות?
הקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא.
להתענג עליו.
להיגל להיות קרוב להשם, להתענג על השם. יפה, ליהנות מזיו שכינתו, נכון? מה זה אומר צריך פעם אחת להעמיק? אני עכשיו עושה את זה קצת ציורי. אנחנו ניכנס למילים, מה זה אומר ליהנות מזיו השכינה? מה זה המילים האלה? מה זה זיו? מה זה שכינה? מה זה ליהנות? צריך לפתוח את המילים האלה. מה זה אומר להידבק בהשם? מה זה להידבק? מה זה השם? זה סיסמאות. צריך לפתוח את זה. נפתח את זה בעזרת השם שיעור הבא קצת יותר נעמיק בזה. אבל רק בציור, ליהנות מזיו השכינה, צריך לעמוד פנים בפנים לפני השם, וליהנות מזיו השכינה. אבל אם אין לך פנים, נכון, אם אין לך פנים, זה אחור באחור. אתה כמו הגפן הזאת שיונקת אחור באחור. אין לך פנים. אז איך תהנה מזיו השכינה? אתה מקבל את אור השם מאחורה, לא בפנים. אתה לא נהנה מזיו השכינה. ציורית, כדי לבוא, להתקרב למישהו, אתה צריך לבוא אליו עם פנים, עם אישיות. אם אתה בא עם עמדה שאתה מקבל לכם חסד, אין פה יכולת באמת להגיע לקרבת אלוקים שלמה. זה לא רק שאני רוצה שתקבלו את החסד האלוקי באופן הכי שלם שלו, שיהיה לכם עצמאות. אני רוצה שהילד שלי יקבל את המתנה, אבל שהוא יעמול עליה, זה ייתן לו תחושה של אני. זה חשוב. לא רק זה. אני גם רוצה שהוא יקבל את החסד הזה. פה כל החסד הזה זה ראייה פני השם. אז אם אתה בא עם הגב, אתה לא יכול לראות את פני השם. באופן ציורי, כן.
אז מה זה נוח לאדם שלנו
באותם שלנו? זה שאלה גדולה. כבר דייקו החסידים שכתוב שם נוח לו. מה זה?
שאלה.
שואלת מה זה כשכתוב נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא. היא מתכוונת לשאול, אם אנחנו אומרים שתכלית הבריאה היא להטיב, הסיפור הוא סיפור של טוב, אז למה חז"ל אמרו שנוח לו שלא נברא? אז נוח לו שנברא. נכון, אם הסיפור פה הוא יביא לך טוב יותר שלם זה שנבראתה, אז למה נוח לו שלא נברא?
נוח זה לא נוח.
הסיבה היא שכתוב נוח ולא כתוב טוב. טוב לאדם שנברא. נוח זה לא נוח. זה לא נוח הסיפור הזה. אבל הנשמות היו בגן עדן העליון, נהנות להם מזיו השכינה לפני שנבראו בעולם הזה. הם היו דבקות בו יתברך. מה היה חסר להם? למה הנשמה הסכימה ושואלים אותה לפני שהיא נבראת? כך אומר ספר שערי אורה. שואלים כל נשמה ונשמה לפני שהיא באה לעולם הזה, את רוצה להיברא? יותר מזה, שואלים כל נשמה, הוא אומר, כל לפני שנבראת בעולם, לא רק האם היא רוצה להיברא, אלא איך היא רוצה להיברא. את רוצה להיברא או איש או אישה? את רוצה להיברא, לאיזה הורים את רוצה להיוולד? תבחרי, חופשי. תסתכלי על כל ההורים בעולם הזה, הנשמות יודעות לחשוב מהר. הם רואות כל ההורים בעולם הזה, לאיזה הורים את רוצה להיוולד? איך את רוצה להיראות? איזה צבע אור?
זה קצת מוזר, כי הנשמה זה משהו שלם, וכאילו, זה מוזר שנשמה לכאורה תגיד שהיא רוצה להיוולד להורים
שהם כופרים ודורים. כנראה שהנשמה מבינה עניין. היא מבינה שאת גילוי הפוטנציאל הטוב שבה, היא תממש רק על ידי הסיפור הקשה הזה. כמו שהרבה מהתלמידים שלי, אני באמת לא מבין אותם. אותה שאלה כמוך. בוחרים ללכת לשייטת, למטכ"ל, לשלדג, ליחידות שכאילו אתה מסתכל, אתה אומר, בוא'נה, אתם דפוקים? כאילו, מה עובר לכם בראש? למה אתה הולך למקום שאתה הולך לא לישון, לישון שעתיים בלילה במשך שנה ושמונה, והולך לשכב על אדמה כל היום וכל האור שלך ייפצע, ופוגש אותם אחרי חודש האלה בשייטת, אין להם כמעט סנטימטר ביד, בלי סדקים שיוצא מהם דם. למה שאתה מעשה את זה לעצמו? אתה משוגע? והם רבים על זה, ואם מישהו לא יתקבל לשם, הוא יהיה באבלות חצי שנה, עד הגיבוש הבא. מה הסיפור הזה? הם יודעים שהם לא יבחרו במסלול הזה, הם לא יוכלו לממש את עצמם עד הסוף. והם נורא רוצים לממש את כל הטוב שיש בהם. שהטוב שיש בהם זה גם הנתינה לעם ישראל, גם הפוטנציאל הכישרונות שלהם. כן.
יש לי קודם הערה, כאילו שאלה כזה, אבל אני חושבת חושב משהו שם עוד היום. כאילו לפי העניין שהאמצעי של ההשתלמות הוא גם בעצם מטרה בפני עצמה, אז גם אם בן אדם לא מגיע לשלמות שלו, אז זה כבר כאילו מטרה?
זה כבר משהו, כן. זה כבר משהו, אבל תשאירי את זה, נדבר על זה בעריכות שמגיע לרב קוק.
לא יודע שאני לא מדברים על הרב רונן, העניין שלי לא יבינו מידי ניסיון.
שמה? אם אדם ישלח לעולם הזה, כבר יש בזה בעצם השליחה שלו לעולם הזה, יש ניסיון, יש התמודדות. אדם לא צריך להביא את עצמו למצבים כאלה שהוא חושב שהוא יקשל בהם. למרות שהיה מחכמי ישראל שעשו את זה, אבל זה לא דרך לרבים. רבי נחמן היה בכוונה מעמיד את עצמו בניסיונות, כדי לגלות, הוא ידע שהוא לא יעמוד בזה. הוא ידע שהוא כל כך חזק, שהוא יעמוד בזה. אז הוא עושה לעצמו ניסיונות. הולך למקומות כאלה שזה קצת מורכב להצליח להחזיק שם את השמירת העיניים ודברים כאלה. אני נשאר שם חזק. אני הולך לאכול למקומות כאלה שיש אוכל נורא נורא שגורם את האהבה, ולכת לשם ולאכול רק מה שצריך לבריאות הגוף. הרעב"ד אומר שאדם צריך לפעמים לשים לו על השולחן דברים. שוב, זה לא דרך הרבים, אבל תקחי את העיקרון. זאת אומרת, אדם צריך לשים לו על השולחן לפעמים אוכל נורא טעים, ולא לאכול אותו. ואז הוא אומר, זה נחשב לך כמו צום. ככה הוא אומר. זה אל תביא לנו די ניסיון, זה אתגר. אבל יש מצבים שאדם מביא את עצמו לידי ניסיון, לא בשביל, וזה רוב המצבים, ולכן זה לא דבר טוב, לא בשביל שהוא יצליח להתגבר על זה, והוא בא מוכן למלחמה, לקרב. עושה עצמו בסיטואציה קשה ורוצה לנצח. אלא הוא מעמיד את עצמו בידי ניסיון, כי זה נוח לו, זה סיטואציה שהיא מספקת לו איזה צורך. ואז הוא אומר, והניסיון אני אצליח להתגבר עליו. כל פעם הוא נחשב. בסדר? ואז על זה הוא נאמר, אל תביא מידי ניסיון. לא מביא את עצמו במצבים מורכבים, לחינם. לאופן השני, אדם אדם אני מצפת עד כמה דוגמה שהיא חשוב לי להגיד אותה, אבל אני חושב שאני פה אכניס אתכם ל... אדם נמצא בקשר חברי שלא לא בתוך ניסויים. חברות לפני ניסויים בעיניי זה להיכנס לניסיון אסור. ושאין שום עניין להיכנס לניסיון הזה. אדם שיש לו קשר חברי לא למטרת ניסויים בטווח הקרוב. זה מספק לו איזה שהם צרכים רגשיים, אבל זה לא יביא לניסויים עכשיו. אין איזה שום סיכוי להביא ניסויים כשהיא שמיניסטית או שביעיסטית והוא לפני צבא או לא יודע מה. אז למה אתה מכנס את עצמך לידי ניסיון? זה על זה נאמר. אבל אם אדם עכשיו ברמות גבוהות כמו רבי נחמן או דברים כאלה, שאדם רוצה להוכיח את דבקותו בהשם ואומר, אני אוכיח את זה, זה מצב אחר. זה המצב של הנשמה לפני שהיא יורדת לעולם הזה. היא באה לפה עם מטרה, עם שליחות, והמטרה הזאת היא מה שתעשה לה את היכולת להגיע פנים בפנים לשם. ישרנו, זה אחת הסוגיות העמוקות. אנחנו משאירים אותה פתוחה קצת, ונשלים אותה בהמשך בזאת שנקרא את המחד בשבוע הבא עד הסוף. יש לי את התמונה. אבל זה, בינתיים, הדברים קצת, אני מקווה שלפחות את השאלה הזאת של הזכרת בשם יהודה עמיחי נפתרה לכם, אבל כל הסוגיה הזאת של הסיפור שבין החיסרון בעולם לשלמות שבעולם, היא סוגיה שעוד נפתח אותה יותר בהמשך.
בעצם, אז הסיום של הפסקה הזאת של י"ח, אז זה בעצם שבני האדם לא ירגישו
הקדוש ברוך הוא אומר להם, טוב, תתאמצו כדי להשלים את עצמכם, וזה גם השכר שלכם, שאני מתאים אתכם.
כן.
כן. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנתבייש כאילו בטוב של לחם חסד, כדי שנוכל להגיע למצב של להסתכל פנים אל פנים, אבל בסוף אסור לנו להסתכל.
אמרתי זה משל, אנחנו נצטרך לפתוח את המושגים האלה, מה נקרא להסתכל? ליהנות מזיו השכינה, מה זה נקרא? צריך להבין את המושגים האלה. אבל זה כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם אחור באחור, גב אל גב, והאדם הבין, לא טוב להיות האדם לבדו, ולא טוב שהאדם דבוק גב אל גב. למה? כי הוא לבדו. כי איתו כל הזמן, הנשמה הייתה דבוקה בהשם כל הזמן, לפני שנברא העולם. אבל זה הקשר של גב אל גב. היא נהנית לב מזיו השכינה, אבל בלי פנים. ולא טוב להיות האדם לבדו. לבדו בעברית, מה זה לבד? לבד זה בדים דבוקים אחד לשני, נכון? לא טוב להיות אדם לבדו, זה לא טוב שהוא דבוק באשתו, אבל דבוק באופן כזה כמו שלבד דבוק ללבד. הם לא בחור אחד לשני. אין פה פנים, אין פה בחירה, אין פה אישיות, אין פה עצמאות. הנשמה יורדת לעולם הזה, עוברת טלטלה קשה מאוד, וזה טראומה עצומה לנשמה לרדת לעולם הזה. אבל היא מבינה שאם תתחיל את המסע הזה, יש יום, יבוא יום שהיא תגיע לקשר עם השם, לא אחור באחור, אלא פנים בפנים. וזה שלב קשה הנסירה. נסרים אחד מהשני, נזרקים לשני הצדדים, מביא הרבה אנשים בשלב הנסירה להגיד להתראות, אני לא רוצה אותך יותר. וזה כדי ליצור קשר של פנים בפנים, ושווה את המחיר. בסדר, זה סוגיה. צריך מישהו שתזכיר לי שיעור הבא לפתוח בנושא הזה, כי יש המון מה להעריך בזה, וזה חשוב. להבין את כל תכלית ביאת הנשמה לעולם הזה, לפי איך שהרמח"ל מתאר פה, זה מאוד מאוד משמעותי. בסדר? כן. כן. כדוגמה איזה התערבות?
גם ניסים וגם...
בעצם שואלת, אם הוא מתערב בעולם, אז אנחנו חוזרים אחורה לאחור באחור. מה שאת אומרת? שהוא שוב מזין אותנו בחסדו, הוא שוב נותן לנו. ההתערבות האלוקית היא תוצר, מסביר הרב קוק, של נפילה מוסרית. התערבות אלוקית שעושה ניסים. יש בזה הסברים שונים. מה שמסביר הרב קוק בהקשר הזה, היא התערבות של נפילה מוסרית, שלא מאפשרת לבן אדם לעבוד בכוחות עצמו. והחשש הוא שאם הקדוש ברוך הוא לא יעשה ניסים, אז האדם מתרחק ויאבד בכלל את הקשר. ואנחנו לא רוצים שזה יקרה. אבל הקדוש ברוך הוא עושה איזה משהו כדי לאפשר לבחירה החדשה להופיע שוב. אבל זה לא מציאות שלנו. המציאות של ניסים, דוד המלך אמר, ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב את כלותם. אני עמל, אני ארדוף, אני אנצח. אחד אומר שככל שהמלכים הלכו וירדו, הקדוש ברוך הוא עשה את העבודה בשביל האדם. והיה צריך שהקדוש ברוך הוא אצל חזקיהו המלך. הקדוש ברוך הוא הרג את סנחריב ו-180 אלף חיילים שלו. וזה נפילה במצב המוסרי. כיוון שעם ישראל לא יכול לבד לעשות את זה, אז הקדוש ברוך הוא צריך לעשות את זה בעצמו. לא, הוא מתגלה מתוכו ולא מתגלה מחוץ אליו. יהיה התגלות אלוקית גדולה מאוד כשהאדם יהיה שלם, אבל לא תהיה בזרות מחוץ אליו, תהיה מתוכו. כי האדם מגלה בחייו את השכינה, מתוכו. אם אתם מסוגים שם לעשות בהם, מה זה נקרא ליהנות מזיו השכינה, זה קשור מאוד להתגלות השכינה בתוך האדם, לא מחוץ אליו. יאללה.